היום יש לנו שתי אורחות, מורן מישל וקים חזז. מורן היא אימא של קים. חוץ ממנה, יש לה עוד 4 בנות, סך הכל 5. 3 מנישואין בפרק א', 2 מזוגיות פרק ב', וביחד הן כולן כוכבות הסיפור שהיא הכי אוהבת לספר, שמשפחה כן בוחרים. היא כותבת הטור שני בתים, משפחה אחת בוויינט, ויש לה הרצאה שנדבר עליה בסוף הפרק.
קים חזז, הבת של מורן, היא בת 18 וחצי. בגיל 15 היא החליטה לעזוב את מערכת החינוך, ובזמן שחבריה למדו לבגרויות, היא הייתה התלמידה הצעירה ביותר אי פעם בבית הספר לבישול. בשנים האחרונות היא מבשלת במטבחים של בתי קפה ומסעדות, וכבר הספיקה אפילו לנסוע למזרח להכיר שם אוכל אופייני. בפרק 18 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ, מורן וקים יספרו על היכולת לבחור בכל גיל, גם בגיל 15, ועל ההתמודדויות שזה מביא גם לילדה וגם להורים. איתי כאן הדר ביסמוט.
איתי כאן כנרת יפרח.
שנתחיל?
נתחיל.
לפני שנתחיל, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמתחלפת כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא צ'אי מסאלה. דיסקליימר לפרק הזה, הפרק הזה עוסק הרבה מאוד בהורות, ואנחנו שתינו לא הורות.
זה נכון.
אנחנו מתכוונות פשוט לשאול את מה שמעניין אותנו, ויש מצב שנצא כלולס אולי מדי פעם, ואנחנו זורמות. יאללה.
מורן וקים, היי, ברוכות הבאות.
שלום.
קים, נתחיל איתך. בעצם מאוד מעניין אותנו לדעת מה היה הטריגר או הרגע הזה שהבנת שאת לא רוצה להיות בבית ספר, רוצה לעשות משהו אחר.
אני חושבת שלא היה טריגר חד משמעי. זה מין תהליך, הבנה של יש לי משהו יותר טוב לעשות עם הזמן שלי. משהו לא מתאים לי פה, אני לא מפיקה מזה תועלת, תחושת אי שייכות למקום, שהגוף מרגיש במקום לא מתאים ולא שייך, מן שאימא שלי גם ראתה את זה לפני שאני בכלל חשבתי על זה. זה תהליך.
מתי זה היה, באיזה גיל?
בגיל 15 וקצת, ממש ממש בתחילת כיתה י' שעליתי לתיכון.
משהו השתנה? משהו כאילו אולי במעבר? או
עברתי בית ספר לתיכון. Okay. גם בחטיבה לא הסתדרתי כל כך, ומשהו כנראה במעבר גרם לי להבין דבר או שניים. התאשפזתי, עשו לי ניתוח אפנדצית, כאילו הייתה לי מין תקופת הפסקה קצרה, שהייתי בשפוז וקצת בהחלמה, ומשהו גרם לי לראות את הדברים אחרת, אולי מהרגע שיצאתי לרגע מהמערכת.
אנחנו מדברות על זה הרבה בפרקים שלנו,
המון.
שכשיוצאים מהשגרה למה שהוא טוב, לא טוב, לא משנה, אז
כן, את מקבלת פרספקטיבה אחרת.
בדיוק.
ואנחנו גם מדברות הרבה על העניין הזה של להקשיב לגוף, שבסוף הגוף מדבר את עצמו, והוא יודע, כן. טוב לי, לא טוב לי, ומה, איך להתקדם עכשיו.
אני ממש מאמינה בזה, בתחושות הפנימיות שיש לנו.
את זוכרת שישבת בבית ספר ומה, והיית מתוסכלת, ישבת בכיתה ואמרת, אני לא רוצה להיות פה?
הרבה פעמים כן, פשוט לא הייתי מגיעה. כשלא הייתי רוצה, לא הייתי מגיעה במשך שנים בחטיבה, הייתי מבריזה על בסיס קבוע, פשוט כי יש שיעור שלא מעניין אותי כרגע, והמורה הזאת ספציפית לא מלמדת בדרך נכונה, אז גם לא יוצא לי מזה כלום, אני רק מעתיקה מהלוח, שום דבר לא נכנס לי למוח. אם אני אצטרך שזה ייכנס לי למוח, אני אלמד אחר כך בבית. וכן הייתי מצליחה במבחנים שרציתי להצליח בהם, לגמרי הצלחתי, כי זה לא משהו שהוא בעייתי, פשוט ראיתי מין חוסר חוסר תועלת.
אם אומרים חוסר תועלת, אז זה ביחס למשהו אחר שאת...
ביחס למשהו שאני מרגישה, שאני יכולה לעשות משהו יותר טוב עם הזמן שלי, בשנים האלה. הרגיש לי משעמם, מין תחושה של להימדד על ציון, ולעשות שיעורי בית, גם אם יש לי דברים יותר טובים לעשות, ולהיות חייבת הסברים. לא נהניתי גם, באמת, משום רגע, לא מה... היו לי המון חברים, תמיד, לא הייתה לי בעיה, לא נהניתי מההוויה בהפסקות, משהו שם באמת לא התאים.
אז עכשיו בדיוק את אותה נקודה ואת אותן תחושות שקים תיארה, אני אשמח לשמוע מהצד שלך. מורן, מה את ראית?
מהצד שלי זה התחיל הרבה לפני היום שבו קים הודיע שהיא לא הולכת יותר לבית ספר. האמת שקים כבר בכיתה ו' הודיע שהיא לא הולכת יותר לבית ספר. וזה היה מאוד מוזר, כי קים הייתה גם ילדה שהובחנה כמחוננת, כל המורות אהבו אותה, היא הייתה מאוד מקובלת חברתית, אבל בתחושה שלה משהו לא הסתדר שם. היא למדה בתוכנית למחוננים, והמעבר מהתוכנית ביום שישי, שהייתה מאוד עשירה ופורה, ומאוד מחוץ לקופסה, לא קונבנציונלית, חזרה ליום ראשון עד חמישי בבית ספר, עשה לה לא טוב. היה שם איזה משהו שהבין, רגע, אפשר אחרת, למה מלמדים אותנו בכיתות האפורות האלה, בשיטות המיושנות האלה, מבחנים, מבחנים, מבחנים. אז שם כבר התחילו האיתותים הראשונים.
איזה גיל זה כיתה ו'?
12.
אוקיי.
לא גיל שאפשר בקלות, נגיד, לעזוב את בית ספר. זה בעייתי מאוד. אבל שם כבר התחילו סימנים ראשונים של תחושה שהיא במקום שלא מתאים לה, שהיא מאותתת לנו. בחטיבה כבר הייתה התמרדות טוטלית, היא סרבה לחלוטין לעשות את המצופה ממנה, וצופה ממנה הרבה מאוד, כי היא הגיעה לחטיבה עם ציונים ותגית של תלמידה מחוננת. אז הציפיות היו בשמיים, וככל שהציפיות מצד המערכת עלו, הרצון של קים לעמוד בהן הלך והצטמצם. בחטיבה לדעתי זה היה הכי בולט. בתיכון הייתה פתיחות מאוד גדולה. היא נכנסה לכיתת מדעים, היא לא הייתה מעוניינת בזה בכלל, ולא ממש הסכימו להוציא אותה, אמרו לה בואי תנסי, התחלה וזה, אבל כשראו שלא מתאים, אז כן, המערכת דיברה איתנו, המנהלת, היועצת, הפסיכולוג, המחנכת, כולם היו נורא בצד שלנו, וקים לא התרצתה, זאת אומרת, כל מה שהציעו לנו, לא טעם את הרצונות של קים, ואת מה שהיא הרגישה שהיא מסוגלת לו, רוצה, מעוניינת בו, בשום קונסטלציה לא מצאנו שם שייכות, אני אגיד גם בשם אבא של קים, וגם אני ראינו ביחד שהיא הולכת ומתכופפת, אנחנו קראנו לזה, היא הולכת ונחבט. ושם נולדת דילמה מאוד מאוד גדולה, בין הרצון להיות כמו כולם, שהיא תמשיך בתלם, בנתיב הידוע, איפה שקל ללכת, לבין ההבנה שזה, מה זה לא קל לשם, מה זה לא מתאים לשם, ולאפשר לה בעצם לבחור את הדרך השונה המתאימה לה.
זה לא רק מה שקל ללכת, זה גם הכלים שאת יודעת שאחר כך אולי תצטרך, בעיקר שמדובר בתלמידה שהיא מכוננת, את אומרת, תגמרי את הבגרויות, קלי קלות, יהיה לך את הכלי הזה, תעשי אחר כך מה שאת רוצה.
אז את הדבר הזה לא היה לי, כי קים ואני חולקות את ההשקפה שהבגרות היא לא כלי חשוב לכלום.
אוקיי.
בגרויות אפשר לעשות בכל שלב בחיים. בגיל 17 וחצי או 18, זאת לא ההזדמנות האחרונה לעשות את זה. אם יום אחד זה יהיה דבר שהיא תרצה לעשות אותו, אין לי שום ספק שהיא תוכל לעשות אותו הרבה יותר בקלות מאשר במסגרת של בית הספר, שבה היא מאוד מאוד סבלה ולא מצאה את עצמה.
אני חייבת לציין שאני השלמתי בגרות באזרחות, וזה לקח לי חודש, אז כאילו למה ללמוד את זה כל כך הרבה שנים?
ההבנה הזאת הייתה הקלה. אני לא חשבתי שתהיה השלכה על החיים של קים, אם היא תסיים את הבגרות או לא תסיים את הבגרות, מבחינת היכולות שלה, מה שהיא תרצה ותוכל לעשות בעתיד שלה. זה היה יותר לוותר על הרגיל, על הנוח, על המוכר, איך חיים את החיים אם לא הולכים בתלם החרוש, מה עושה הילדה בת 16 אם היא לא לומדת לבגרויות.
בעצם מסגרת חינוכית היא הרבה פעמים החופש של ההורים, כי כאילו בזמן שאנחנו נמצאים בלימודים, אז ההורים יכולים להמשיך להתפתח ולעבוד ולחיות את החיים, כי אחרת מה עושים איתם?
נגיד דוגרי, אולי לרעתי, כי מגיל מאוד מאוד צעיר, שמעה את הביקורת שלי נגיד, וגם שאלה בשאלה על מערכת החינוך הקונבנציונלית. אני חושבת שלא פעם השתמשנו במילים בייביסיטר, אני חושבת שלא פעם היא שמעה שאם רק הייתה אלטרנטיבה, היינו שולחים אותה למקום אחר. קים בגיל, מה זה היה? 9? כבר קראה לזה בית כלא, ואת זה היא לא שמעה מאיתנו. זאת הייתה תחושה שלה. מערכת הזאת אף פעם לא הייתה איזה משהו שהוא דגל בבית שלנו, או סמל, ואני אומרת את זה בתור נכדה למחנכת מיתולוגית, זאת אומרת שידעה פעם מה מערכת החינוך ידעה לתת, ואיך היא יכולה להפריח ולהצמיח ילדים, ולאן אני גדלתי, ולאן הכנסתי את הילדה שלי. לפעמים זה היה ברור ועל השולחן שזאת מערכת אין ברירה.
השאלה הראשונה שקופצת לי לראש זה האם הבנות האחרות כן נמצאות בתוך מערכת החינוך?
כולן נמצאות במערכת החינוך, כל הארבע האחרות. יש לנו את מי בכיתה י' בתיכון, שהיא פורחת וזורחת שם. המערכת מגיל מאוד מאוד צעיר גורמת לה לנצנץ, ממש, להבריק. יש את איילי, היא נמצאת איפשהו בין לבין, היא אוהבת את תחושת ההצלחה, היא אוהבת את תחושת הלמידה, אבל היא גם נאבקת במערכת בדרכה שלה. יש את נלי המהממת בכיתה ב' שזה עדיין בשבילה ארוגה, שמשקים אותה בה, והיא נהנית מכל רגע, והיא נהנית מהפידבקים, והיא נהנית מהרכישה של הידע החדש. ויש את ניבי, היא בת 4.5, ואנחנו אומרים שמכיתה א', אנחנו עושים תורנויות אצל המנהלת, אנחנו כבר מוכנים לזה. גם חשוב לי להגיד, שאם אחת מהן, ואנחנו לוקחים בחשבון שאחת מאוד ספציפית עשויה לרצות בהמשך לעזוב את בית הספר, אנחנו רואים את הניצנים של זה, לא תהיה שום בעיה. זה ברור לנו שזאת דרך פתוחה, בדיוק כמו הדרך הרגילה שבה הולכים כולם היום.
נשמע שאתם מאוד פתוחים בבית, גם עם גיל, אבא של קים, ומעניין אותי לדעת ממה הכי פחדתם, כאילו הקשבתם, שמעתם, היו חששות, היו פחדים?
היו חששות בוודאי, הם היו חששות בשני כיוונים שונים. אחד, מה קורה אם היא כן נשארת במערכת, ואנחנו גורמים לה לשאת את העול הזה של להיות במקום שהיא לא רוצה, מאוד מאוד ברור לנו שלא טוב לה בו, ושהיא לא מגיעה בו לתחושת רווחה ותחושת הגשמה, היא לא מרגישה שמבינים אותה בו, ומהצד השני, הפחד של אוקיי, מה קורה כשמוציאים אותה ממערכת כזאת, שאין מסגרת, אין יעד ברור, אין דרך ברורה, איך עושים את זה בכלל? הפחדים היו רב מערכתיים, גם לכאן וגם לכאן, וגם טכניים וגם בירוקרטיים, וגם הוריים וגם חינוכיים, וגם, זאת אומרת, זה בא מכל הכיוונים.
כלומר, בהחלטה היו יתרונות וחסרונות, גם שהיא תישאר וגם שהיא תעזוב, זה לא שלעזוב זה איזה אידיליה, ולא שלהישאר זה איזה אידיליה.
בשלב הראשוני בוודאי, אין שחור לבן, החיים הם לא בשחור לבן. אנחנו גם מלמדים את הילדות שלנו. אין שום דבר שנעשה שיהיה כולו טוב, אין שום דבר שנעשה שיהיה כולו רע. הרעיון הוא ללמוד ולנסות להבין איפה אנחנו נהיה ברווחה גדולה יותר, איפה נצליח יותר למצות את עצמנו, להגיע לתחושה טובה יותר, איפה מתאים לנו יותר. וגם כשנמצא את המתאים לנו יותר, יהיו שם גם דברים שלא יתאימו לנו, אנחנו מוכרחים להבין את זה. אני רוצה להגיד לזכות גיל, כי אני הייתי מאוד עם חששות, מאוד דאגתי לה, מאוד פחדתי עליה, מאוד פחדתי שהיא לא תמצא את היכולות שלה, שהיא לא תגשים את עצמה. וגיל כל הזמן אמר, בואי נקשיב לה, היא יודעת, יש לה את הידע בתוכה, ובאיזשהו שלב המנטרה שלנו הייתה, אנחנו גידלנו אותה ככה. אם לא נסמוך עליה, אנחנו לא סומכים על עצמנו, אנחנו לא סומכים על מה שעשינו בעצם. אנחנו ממש מאמינים שעשינו כמיטב יכולתנו ושהענקנו לה המון את כל הכלים להבין, לשאול, לחקור, לשאוף. היא לא ילדה ללא שאיפות, זה לא משם. חינכנו אותה לייחודיות, לחשיבה עצמאית, לקשב מאוד גדול לעצמה. ועכשיו אנחנו אומרים, רגע, משהו בזה לא בסדר, אז בעצם הכל חוזר עלינו, כמו שהילדים אומרים.
סתם בא לי לחזק קצת, כמו שאמא אמרה. גידלו אותי ממש להגיד כשלא טוב לי, לימדו אותי לא להיות במקום שאני לא ממצא את עצמי בו, לא להישאר במקום שלא טוב לך, זה משהו מאוד גדול. לימדו אותי שאני עשויה מחומר מעולה, זה מין משפט כזה שאבא שלי אומר לי מנטרה לכולנו, ממש ממש מגיל קטן, אז עשויה מחומר מעולה והכל יהיה בסדר. אז אף פעם לא היה את החשש שמשהו לא יעבוד בחיים שלי ואני לא אצליח להסתדר. נדבר קצת על התחושות שלדעתי עברו לך. אמא, למשל, באופן מאוד לא אופייני, אני זוכרת מין משפט נורא ספציפי, הייתי בתחילת כיתה י', והיא אמרה לי, אבל את לא תהיי בנשף. ומאוד לא מתאים לנו להתייחס לסיטואציה הזאת בכלל, אני מאמינה שגם אם הייתי בנשף, זה לא היה כל כך רלוונטי, אבל 3 שנים לפני היא פשוט, וזו תחושה מאוד אמיתית, זה בא מבפנים, משהו שכולם עושים את לא תעשי. וזה בסדר, כאילו, הסתדרתי, הנה, אני לא צריכה נשף.
אני זוכרת שגדלתי באמירים, ויש משפחה אחת ספציפית שכל הילדים גדלו בחינוך ביתי, ואני זוכרת שתמיד היה מין שאלה כזאת של לא יהיו להם חברים. אם הם לא היו במסגרת, לא יהיו להם חברים, הם יהיו כל הזמן בבית, הם יהיו כל הזמן רק המשפחה, וזה כאילו, זה קטסטרופה. זה משהו שגם אתם חשבתם עליו?
אני חושבת שזה דבר שלא יפחיד אותנו לשנייה אחת. קודם כל, לקים יש 4 אחיות. זאת אומרת, הבסיס הוא טוב, את אף פעם לא לבד. אבל עוד לפני זה, קים ילדה מאוד חברותית, תמיד היו לה חברים. היא מדריכה בצופים, חניכה בצופים לאורך שנים, מאוד מאוד מעורבת חברתית. כי זאת קים, היא ילדה עם רוח הנאה פנימית.
זכות בחירה של ילדה בת 16. ואני אומרת ילדה, כי 16 זה ילדה, נכון?
חד משמעית.
חד משמעית. איך את יכולה לסמוך על ילדה בת 16, שהיא באמת רואה את התמונה הגדולה, ומבינה את ההשלכות של הבחירה הזאת, ובכלל לקרוא לזה בחירה אמיתית, כשאת יודעת שאין את התמונה הגדולה.
אחד הדברים שהנחו אותנו, הוא לעשות תהליך, ולא לעשות פעולה.
מה זה אומר?
זה אומר שלא קמנו בוקר אחד, וקים לא הלכה לבית הספר. היה תהליך מאוד ארוך של ניסיונות להציע תוכניות חלופיות בתוך בית הספר התיכון הקונבנציונלי. המערכת הייתה מאוד מאוד גמישה, מאוד מאוד יצירתית. היא הציעה לנו שלל, הרעיפה עלינו, שלל תוכניות והצעות אפשריות לאיך קים תצליח לסיים כיתה י"ב ובגרות, בלי להגיע לבית הספר אפילו. ושם בעצם למדנו לאט לאט מה מרחיק אותה מהמערכת, למרות שהמערכת מאוד מנסה לקרב, איפה בעצם אין שום דרך לגשר על הפערים האלה. שוב, אמרנו אין שחור ולבן, אין הכל טוב או הכל רע. אז כן ניסינו למצוא איך לייצר טוב בתוך המערכת שלא היה לה טוב בה. כשזה לא צלח, חיפשנו אלטרנטיבות, והם נמצאו בתיכון אקסטרני ותיכונים ייחודיים, כל מיני אפשרויות שקיימות, ובאיזשהו שלב כשקים אמרה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, לא מעניין אותי לעשות תעודת בגרות, לא מעניין אותי ציונים, אין לדבר הזה ערך בעיניי, זה לא משהו שיחסר לי בחיים, זה לא משהו שאני רוצה להגשים או להשיג, שם היה מאוד ברור שזה לא משהו שהיא קמה איתו בוקר אחד, אלא אנחנו ראינו אותה לאט לאט גדלה לתוך התהליך הזה ולתוך ההבנה הזאת. זה לא איזה מין התנגדות כזאת קפריזית, זה נבנה. לעזוב את בית ספר זה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. אני פשוט לא הולכת בבוקר לבית הספר, אבל אצלנו הייתה איזושהי רמה בסיסית של דרישה. בואי תציגי תוכנית אלטרנטיבית. את לא הולכת לבית הספר? סבבה. מה את עושה? מה את כן עושה? מה את עושה בבוקר? מה את עושה עם החיים? מה כן מעניין אותך? לקבל את לא מעניין אותי בית הספר, זה לא מספיק לי. מה מעניין אותך במקום בית הספר? זה היה דבר אחד שאני חושבת שאני עמדתי עליו כל הזמן, ברמת הקרצייתיות.
מעניין אותי לדעת האם המערכת נתנה כאופציה גם עזיבה, כאילו גם שלא תמשיכי בתוך המערכת.
המערכת לא מכוונת לשם. זה לא התפקיד שלה. המערכת אמורה לשמר את התלמידים עד כיתה י"ב, עד בגרות מלאה, כדי שכולם יהיו מרוצים ושר החינוך יוכל להגיד וזה. קשה להם מאוד לראות את הפרט ואת הצרכים של הפרט, למרות שהם באמת עשו כאן מאמצים כבירים. כן חשוב לי להגיד שהפסיכולוג של בית הספר, השיח איתו היה פתוח, חברי, הוא דיבר ברמה של הגיל של קים, הוא הבין את השפה שלה, הוא הבין את העולם הפנימי שלה, והוא גם הראשון להגיד, כשאנחנו באנו עם ההבנה שזהו, ניסינו הכל ונגמר, הוא אמר, זה בסדר, המערכת לא מתאימה לה, הוא לא אמר קים לא מתאימה למערכת, המערכת לא מתאימה לה, היא תמצא את עצמה במקום אחר, לא היה לו ספק לרגע שהיא תסתדר. וזה גם לנו נתן הרבה מאוד שקט. הוא היה מאוד 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 מקבל ומכיל, ואני חושבת שזה מאוד סייע לנו כהורים בתהליך.
בתוך התהליך הזה, מה הדינמיקה ביניכן? יש דיאלוג, הפחדים הופכים לפעמים גם לכעס. מה הדינמיקה בתוך המשפחה בתקופה הזאת?
קודם כל, המשפחה שלנו היא מאוד קרובה. אז אין בה שלוש צלעות אבא עם הקים. יש את הבן זוג שלי בבית, הנוסף, יש עוד ארבע ילדות בבית, יש סבתא שהיא מאוד קרובה, יש עוד סבתא שהיא מאוד, לא קרובה פיזית, אבל מאוד קרובה ואכפתית ודואגת. הייתה אז גם את סבתא שלי, שהיא המחנכת המיתולוגית, היא מאוד כעסה, היא הייתה מאוכזבת, אבל יש כאן מין מעגל שלם של אמוציות ודעות, אלוהים, הדעות של כולם, והמון הסחות דעת בעיקר. אז יש רגעים שאנחנו מאוד מפוקסים, שלושתנו, גיל וקים ואני, אלה על אלה ועל המטרה ועל ההבנה שהתפקיד שלנו הוא לדאוג שקים תהיה בסדר, ויש רגעים שאנחנו מוסכים. אז כן, היו רגעים שהגיעו לכעס, היו רגעים של תסכול, היו רגעים של לא הבנתי אותה לפעמים. אמרתי לה, מה? מה תעשי? מה את רוצה לעשות עם עצמך? ממש, אני זוכרת את עצמי שואלת אותך בתסכול, בעיקר כשראיתי שאין לה את התשובות. וזה חוזר לשאלה שאת שאלת, איך אפשר לסמוך על ילדה בת 16 שהיא באמת יודעת מה נכון לה? איך אני יכולה להיות שותפה להחלטה שאני לא בטוחה שהיא טובה לה? כל קשת הרגשות וההתנהגויות המשפחתיות עלתה בתוך הסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה מתמשכת על פני חודשים.
קים, כשמורן דיברה על סבתא רבא המחנכת, אז את אמרת שהיא כעסה מאוד.
תראי, א', אנשים יותר מבוגרים חוו עולם אחר, עולם של שנים אחורה, הייתה מחנכת לפני כמה, 50 שנה? 200. אוקיי, אני מאמינה שהיא בעיקר פחדה שאני לא אסתדר, בין אם זה מהסבתאות שהיא דיברה ככה, או מההוראה, אבל כן, היא אמרה שהי, קים, בוקר טוב, בהודעה. למרות שאנחנו משהו שישמח אותי לספר לי, מה שלומך? אני יודעת שאין שום דבר לחדש לי בכיוון הזה, אני עצובה, אבל מה שלומך?
אולי.
סלחתי, זה בסדר.
ומה זה סלח?
פחות כיף לשמוע, א', דברים כאלה ברמת האכזבה, וב', ערעורים. מאוד ניסיתי לנטרל רעשי רקע, בין היתר גם את סבתא, אבל היו עוד המון רעשי רקע, כל בן אדם, כשקורה משהו נורא חשוב לו להביע את הדעה שלו, ולהגיד, ומה תעשי, ומה ככה, ויש לאנשים מלא סטיגמות, שאני עכשיו הולכת לנשור, אני לא מגדירה את עצמי כנושרת אפילו, אני עזבתי את בית ספר מבחירה, שני דברים שונים.
זה בעיקר הפחדים של האנשים בתכלס.
כשאנחנו מספרים לאנשים דברים שעוברים עלינו, נגיד אם את אומרת למישהו, יואו, אל תשאל, דפקתי את הזרת בקצה של המיטה, ואז הוא יגיד לך, אל תשאלי, אני דפקתי גם את הזרת של רגל ימין, וגם את הזרת של רגל שמאל, כי מה שקרה לך חייב היה לקרות גם לו. אותו דבר בתהליכים כאלה של שינוי מאוד קיצוני. כשאת מספרת לאנשים הרבה פעמים מה שקורה איתך, הם רואים את מה שקורה איתם. המראה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. והרפלקציה שאת מקבלת חזרה זה של הפחדים שלהם, של הצורך שלהם בהכרה, של מה שהם עשו, ככה צריך להיות, כי אם לא ככה צריך להיות, אז בשביל מה הם עשו את זה? לפעמים זאת התחושה שאת צריכה להצדיק עבורם את הבחירות שהם עשו כל השנים. אותו דבר כאן עם קים. גם אני, כששאלתי על הנשף, לקח לי זמן להבין את זה, אבל צ'יק צ'ק, כשהלכנו לייעוץ הורי כדי לעזור לנו להיכנס לתהליך בצורה בריאה יותר, הוא אמר, זה שלך. היא אמרה לך מתישהו בחיים שהיא רוצה נשף. אי פעם היא דיברה על הסמלה לנשף, היא סימנה תאריך ביואן, לא, זה שלך. את מפחדת מלפספס את הנשף. היא לא בדרך לשם בכלל. אז היא לא תפספס אותו. ואני חושבת שזה נורא חשוב, גם לגבי סבתא שלי, גם לגבי הסבתות של קים, גם לגבי חברים, גם לגבי חברים שלנו ההורים, גם לגבי הפחדים שלי כאימא, הם לא הפחדים שלה. המטרות שלי הן לא המטרות שלה. וזה דבר שהצלחנו להבין בתוך כמה שבועות או חודש, חודשיים, בתוך התהליך הזה, ולעשות את ההפרדה המוחלטת. יש מולנו ילדה שהיא ישות בפני עצמה, אנחנו רוצים, כמו שרצינו תמיד, לתת לה את המיטב של הכלים ושל היכולת לבטא את עצמה ולגדול ולצמוח להיות מי שהיא כמו שהיא בוחרת, ולכוון אותה להצליח לקחת את המושכות על חייה מהגיל הכי צעיר שאפשר. וזה לא תמיד יהיה מה שאנחנו חשבנו שהיא תגדל להיות.
זה מאוד הזכיר לי בפרק הרביעי שלנו עם אסף, הוא לקח את כל המשפחה שלו והם טסו לחצי שנה לגואה, אבל הוא אמר שכשהוא סיפר לכולם שזה מה שהוא הולך לעשות, השאלה הראשונה ששאלו אותו זה הפחד של אותו בן אדם. אז כאילו אם אנשים מתעניינים בכסף, אז זה כאילו זה הפחד שלהם בחיים, ואם אנשים מתעניינים במסגרות החינוכיות, אז זה הפחד שלהם.
מדהים. אם יש הצעה אחת טובה שאני יכולה לתת לאנשים שעושים דרך שהיא לא הדרך של כולם, זה לבחור את מי להכניס לתוך התהליך חשיבה. בסוף אפשר לספר לכולם, אין פה עניין של לחיות בארון, אבל יש עניין של להגן על התהליך, ועל השלמות של עצמך בתוך התהליך. אני חושבת שכשהבנו את זה, למדנו לשמור על קים מאנשים שהם מאוד שמרניים בדעותיהם, שיהיה להם מאוד קשה להכיל את זה, שיצטרכו לשים עליה את הציפיות שלהם, והאכזבות שלהם וכו', ולשתף אנשים שיש להם מיינד יצירתי, וסט כלים לחיים שהוא מאוד מגוון, ומאוד עדכני, עכשווי, ולעזר בעצם ביכולות של אנשים לפתוח ולהרחיב את טווח הראייה שלנו במקום לצמצם ולשמר את הקיים.
האם גם לך הייתה מערכת תמיכה שהיא נפרדת, שהיא מחוץ למשפחה?
אני ברוב התהליך הרגשתי שאני צריכה להיות עם עצמי. אני הרגשתי שלווה, הרגשתי יופי, עשיתי את זה, אני צריכה לעשות את זה, ועכשיו בסדר. אז לא הייתי צריכה את כל התמיכה, להפך, גם התמיכה החיובית של ההורים אפילו קצת, כאילו, אוקיי, הכל בסדר, תנו לי רגע. בא לי להבהיר גם את התהליך. א', אני רוצה להגיד עכשיו שאני בדיעבד יכולה להגיד שאני חושבת שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי. זה לא היה מרד נעורים, זה היה באמת הדבר הכי נכון שיכולתי לעשות לעצמי, ואני מרוצה מכל השנים האחרונות, שזה כמעט 4, רוצה להגיד גם את כל התקופה שלא עשיתי כלום, כביכול. שאמא נורא ניסתה לכוון, ונורא, אוקיי, אז מה את עושה? היו מלא אופציות. פתאום אני ילדה שבתחס יש לה מסגרת של בית ספר, ועכשיו אין לה כלום. אוקיי, מה אני עושה? כל הנפש היצירתית קפצה החוצה. אז אולי אני איך ללמוד ברימון, אני אעשה מוזיקה, ואולי אני איך ללמוד בבצלל, אני אצייר, ואולי אני איך לעבוד במטבח, כמו שרציתי, ואולי אני אנגן. הכל התחיל לצוף, אולי אני איך לאוניברסיטה הפתוחה, לעשות תואר בתקשורת. בסוף התחלתי לעבוד במטבח. הגעתי למסקנה שזה מה שעושה לי טוב, ורציתי להבין את זה, התחלתי לעבוד במטבח, פיתחתי את כל הצד הזה בי, שכרגע זה מה שאני עוסקת בו היום.
כמה זמן לקחת שהבנת שמטבח זה מה שאת אוהבת?
מגיל אפס, באמת, שנתיים. זה מה שהכי אהבתי. אהבתי להיות במטבח, אהבתי לשחק, אהבתי להתעסק. אני לא זוכרת כל כך את השתלשלות האירועים בגיל הקטן, אבל זה תמיד היה הדבר שהכי משך אותי מהכל. זה וציור. זה פשוט עשה לי טוב. הייתי מבשלת, הייתי הופעת. הייתי הולכת לקצב. אני אספר סיפור נורא מוכר אצלנו. בגיל 8-9, הייתי אצל אבא שלי, הורים גרושים, אצל אבא, עשינו ארוחה, אני רציתי להכין רוסט ביף. הולכת לקצב, בוחרת נתח אנטריקוט, אומרת לו, קטנטנה, חמודה, אומרת לו, אני צריכה נתח ממש משויש, משויש זה שומן מעורבב בבשר, צריכה נתח ממש משויש, לא את זה, לא את זה, היא בוחרת את זה, הקצב היה בהלם, אבא שלי מספר את הסיפור הזה תמיד בגאווה.
החיבה של קים למטבח התחילה בגיל אפס נגיד, אבל בגיל שלוש זה כבר היה ממש ברור. כשהילדים ראו דורה, קים ראתה צחי בוקשסטר. כשהילדים ראו סמי הקבאי, קים העריצה את הארוני. היא הייתה מדקלמת את התוכניות שלהם, היא ידעה מתכונים בעל פה בגיל שלוש וארבע. וכשהיינו עושים פנקייקים בשבת בבוקר, או חלה מטוגנת בשבת בבוקר, אז היא ידעה להגיד איך מכינים, שוברים את הביצים, מקשקשים, מוסיפים את זה. בגיל שלוש, ארבע. כאילו כששאלו אותה מה היא תרצה להיות כשהיא תהיה גדולה, קים רצתה להיות טבחה. ובגיל שבע, קים בעקבות החיבה שלה לתוכניות בישול, כבר התחיל ערוץ האוכל וכאלה, כבר זה נהיה מתקדם. נאלצנו לרכוש ערוץ בשביל לספק את תאוות הידע שלה במטבח. בגיל שבע היא כבר רצתה שתהיה לה מסעדה משל עצמה. זה לא משהו שהוא אקראי, זה לא רנדומלי. אנחנו ראינו את זה ממש מגיל אפס, אני לא תמיד אהבתי את זה, זה עושה מלא בלגן במטבח. זה מלכלך. אז כשהיא אמרה שיש לה כיוון בחיים ושיש לה תשוקה בחיים, זה לא בא לנו משום מקום, זה לא out of the blue, זה בכל זאת איזשהו נתיב מאוד מאוד ברור, ואני חושבת שההבנה שיש משהו שמניע אותך, זה איזשהו משהו מאוד מאוד משקיט, ואני חושבת שזה חלק מהשקט המאוד גדול שליווה את קים בתהליך הזה, היא באמת ידעה.
אני רוצה לחדד, הבישול לא הגיע ישר, לא עזבתי את בית ספר כדי ללכת לבשול, יש גם סיפורים כאלה, ברגע שהיה לי את הרגע להחליט מה אני רוצה לעשות, בהמשך החיים שלי, שם זה נהיה יותר ברור, כשעצרתי וחשבתי ואמנתי שבזה אני רוצה לעבוד, והתחלתי לעבוד, וזה רץ נורא מהר, התפתחתי ועברתי כאילו דרגות, וזה נהיה נורא מוצלח, באמת.
אז באמת תספרי רגע, מה זה אומר? את נכנסת כנערה בת 16 למטבח, ואז מה עושים? איך מתפתחים בתוך זה?
אוקיי, התחלתי בבית קפה, עברתי למסעדה, האמת שזה המטבח יחיד גם, דבר שכמעט לא קיים, מאוד אינטנסיבי, הבית קפה היה קטן, ואתה עובד טבח אחד במטבח, יש לך שלושה פסים, יש לך את הפס החם, את הקיריים, ויש לך את הפס הקר, את הסלטים והכל, ויש לך את הטבון של הפיצות, והכל אתה עושה לבד, צריכה להיות נורא בטוחה בעצמך, כי את שם לבד, וזה תלוי בך עכשיו, ויש עכשיו 50 אנשים שמחכים לאוכל שלהם, ואני צריכה להכין אותו.
זה היה התפקיד הראשון שלך בגיל 16?
זה היה התפקיד הראשון שלי, כן. כשמישהו חדש הגיע והכיר אותי, ולא יצא עוד לדבר על בת כמה אני, כשהם מגלים, זה היה הלם, כאילו איך היו נותנים לי 27, יש לי עכשיו חבר בן 23, יצא לי לשמוע מאנשים שם, מה, את יצאתי מישהו יותר קטן ממך? אני בכלל לא בת 18. וככה עליתי, וממש עשה לי טוב המטבח, ועפתי שם, והביטחון שלי עלה, ואז החלטתי ללכת ללמוד את זה. כקורס של 9 חודשים מקצועי, בבית ספר לבישול, קוראים לו דנון. פעמיים בשבוע, מהבוקר עד הצהריים, הייתי הכי צעירה שם בפער. אני חושבת שהכי צעירה שהייתה שם אפילו. ולמדתי, זה פיתח אותי המון. שמחה שעשיתי את זה. אני אלמד עוד דברים, זה לא נגמר.
אז הילדה שלך בת 16 עובדת במטבחים בבתי קפה, איך את?
מורכב. זאת מסגרת מאוד מאוד תובענית. היא כמעט לא נמצאת בבית. היא עובדת שעות פסיכיות. היא יכולה לצאת מהבית ב-6 בבוקר למשמרת, או לחזור ב-3 בבוקר ממשמרת. פיזית היא עובדת מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים את הגוף שלה, את השרירים מתפתחים, ואת הגוף משתנה ומתעצב תחת העבודה הזאת של עומס מאוד גדול במטבח. כשראינו שזה בסדר, זה גאווה מאוד מאוד גדולה. זה מין איזו תחושה שהילדה הזאת, איפה שלא נשים אותה, היא תבריק והיא תוציא את המיטב שבה, והיא גם לא מתפשרת על עצמה, והיא לא מתפשרת על התוצאות שהיא מוציאה תחת ידיה, בתנאים הכי הזויים, באפס השכלה קולינרית, פשוט יש לה כישרון מטורף להבין סיטואציות, להבין חומרים, להביא את האינטרפרטציה שלה למה זה אוכל. אז יש בזה נחת מאוד מאוד גדולה. מצד השני יש גם דאגה והבנה שהיא מתעסקת עם משהו שהוא בממדים הרבה יותר גדולים ממה שילדים בגיל שלה מתעסקים. גם פיזית, גם פרקטית, כל העניין הזה של יום ולילה הפוכים, גם השהות במחיצת אנשים שהם גדולים ממנה בהרבה, אנשים אחרי צבא עובדים במטבח. אז זה גם איזושהי נקודה של דאגה שכל הזמן ככה עם העין פקוחה לכיוון. וגם כסף. הילדה עושה מלא כסף. לא עושים את זה בגיל 16, זה לא מזכורות של מקדונלדס. הילדה עשתה מלא כסף, ואת אומרת, רגע, היא לא מבקשת ממני כסף לבגדים, היא לא מבקשת ממני כסף ליציאות, היא גם לא כל כך אומרת לי כבר מתי היא הולכת, מתי היא חוזרת. פתאום כאילו ניתה כאן ילדה עצמאית לגמרי, שפרסה כנפיים ככה מפוארות, יש לומר. אז שוב, התחושה היא דואלית. יש לנו את הרגש ההורי הזה של רכושנות, נגיד.
דאגה.
את האמת. פשוט. דאגה זה עוד איכשהו טבעי, אבל התחושה שהיא שייכת לנו, שהיא שלנו עדיין, שאני צריכה לדעת בכל רגע נתון איפה היא, מה היא עושה, מה היא קונה, במה היא מתעסקת, יש את הדבר הזה, זה רגש הורי אמיתי.
אבל זהו, לקרוא לזה רכושנות זה כאילו לשפוט את הרגש הזה, והוא נראה לי טבעי ממש לילדה בת 16.
הוא טבעי גם לילדה בת 26.
זהו, באתי להגיד שאימא שלי אומרת שהיא הביאה בן זקונים, כדי שהיא תוכל להמשיך לשאול מישהו איפה הוא.
אני חושבת שזה טבעי בכל גיל, אבל אני מסתכלת על הרגע שזה טיפה בשיפוטיות היום, כי אני מבינה שהוא נכון וטבעי וטוב עד רמה מסוימת. וגם כשההבנה שילדה בת 16 היא ילדה, הגיל הוא מינינגלס אצל חלק מהאנשים. הדרך שהיא עשתה וההבנה שהיא רכשה בחיים, והיכולת שלה לנהל את עצמה, שהיא כל כך כל כך טובה, שמה גם איזשהו פרמטר שצריך לשים מעל הגיל שלה. ולהבין שיש לילדה את היכולת להתמודד עם הסיטואציה שהכניסה את עצמה אליה בחיים, ואולי לא הגיע 18 החוקי הקבוע בחוק, אבל עשינו כמה דברים שהם לא בדיוק לפי הספר, אז אולי גם כאן יש זמן ומקום להגיד, אוקיי, עזבו את הכרונולוגיה, היא פחות ילדה ממה שאני רוצה לחשוב, שחררי עוד טיפה. זה לעצמי.
יש גם משהו מרגיע בזה שאתם רואים שהיא לא פוחדת מעבודה קשה ומתמודדויות?
חד משמעית. יש פה את ההבנה שכשהיא נמצאת במקום שטוב לה, והיא מזהה את היכולת שלה לתת ולקבל וללמוד ולפרוח ולהתעצם ולעשות, היא שם להגיד ב-100% זה אפילו יהיה עוול הדבר הזה, כי היא הייתה שם ב-200% על 300 כמש, במחויבות מטורפת שלא, באמת לא ראינו דבר כזה, אני לא מכירה את עצמי בתור אישה עובדת, ואני עצמאית מגיל 23, לא מכירה את עצמי בעסק של עצמי, עובדת בכזאת נחישות כמו קים בגיל 16 במטבח הראשון שהיא עבדה בו, כן, זה שוב, זאת אותה מראה, שאת אומרת, וואו, מאיפה זה הדבר הזה?
ככה זה כשעושים מה שאוהבים, אה?
כן, מה שקרה בעצם זה הרבה אנשים גם הקרובים, המשפחה בעיקר, ניסו להגיד לי, תפסיקי לעבוד כל כך הרבה. יהיה לך את כל החיים לעבוד, ואת עושה המון כסף, כמו הייתי עושה באמת הרבה כסף ביחס לגילי, גם לא הייתי משלמת מסק, הייתי קטינה. אבל משהו נפתח לי, פתאום הייתי במקום שהוא נכון לי, שממלא לי, שגורם לי ממש ליהנות מהיומיום שלי ולעשות, וזה בסוף אתם ראיתם את זה.
את אמרת שבקרצייתיות ניסית לברר מה כן, אבל אני חושבת שזה באמת מרגיע גם לקים וגם לכם, שזה לא רק קשה לי אז אני לא שם, או לא מתאים לי אז אני לא שם. יש משהו שבו אני כן טובה, ויש משהו שבו אני כן רוצה, ויש משהו שאני מוכנה לעבוד קשה בשבילו. אז זה די סוגר המון שאלות על הנכונות של ההחלטה לעזוב.
וזה גם ממש מקסים, כי את אמרת את זה. את אמרת כי שחשבת ללכת ללמוד מוזיקה וללכת ללמוד ציור, זה לא שאמרת אני מפסיקה, כל הקטע הזה של לימודים לא בא לי. אמרת, אני פשוט רוצה לעשות את מה שאני רוצה.
תמיד ידעתי שאני מסוגלת ללמוד, אף פעם לא אמרתי שאני לא מסוגלת ללמוד ולא יכולה, אני יכולה ללמוד מה שמעניין אותי.
אני חושבת שחוכמת הבדיעבד היא קצת מלכודת. זאת אומרת, כולנו מאוד מאוד שמחים שקים מצאה את עצמה ואת דרכה, זה לא מקל על התהליך לפני שמגיעים אל הבדיעבד. אז יש פה איזושהי מלכודת. נכון שזה ברגע שאת מבינה את זה, את אומרת, וואו, איזה מזל שעשינו את זה. איזה מזל שלא התעקשתי יותר. איזה מזל שלא ישבתי על הכתפיים והייתי האימא הזאת שאומרת, לא, אצלנו לא עוזבים את בית ספר, אצלנו עושים תעודת בגרות. כן, בוודאי שזה מזל גדול, אבל בתהליך עצמו לא יכולתי לראות את זה. אם יש משהו שאני לוקחת בתור נקודה להמשך, יהיו דברים במהלך החיים, בין אם זה החיים שלי, בין אם זה החיים שלי בתור אימא של עוד, גם של קים וגם של עוד ילדות, כי החיים של קים עוד דרך ארוכה לפניה, יהיו רגעים שבהם אני לא אראה את המגדלור, ועדיין צריך להמשיך לשוט הלאה. ולסמוך על זה, שאנחנו נדע לכוון את עצמנו למקומות טובים, הים הענק הזה, שהוא החיים שלנו, הוא מקום לנווט בו. ולגלות בו יעדים חדשים, ולא לנסוע על אותו קו, לשוט על אותו קו, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, ולפחד לצאת מהמפרץ. לא, יש לנו את כל מה שצריך כדי להגיע בבטחה ליעד, גם כשאנחנו לא יודעים איפה הוא. מגלים יבשות ככה.
יש אשליה כזאת בהחלטות לפעמים, שאת יודעת מה היו ההשלכות של כל החלטה, אבל את צריכה לבחור משהו שהוא הדבר הכי נכון. וזה באמת בולשיט מהמון מהמקרים, אנחנו לא באמת יודעים מה היו ההשלכות של ההחלטות שלנו בטווח הארוך, ואנחנו צריכים להחליט רק את מה שנכון לנו עכשיו. יכול להיות אגב שזה לא ייגמר בטוב, אבל אנחנו עדיין צריכים להחליט את מה שעכשיו, כי אין באמת דרך לדעת מה היו התוצאות של ההחלטות שלנו.
זה ממש נכון. קודם כל, לסמוך על עצמנו, לסמוך על עצמנו בתור הורים, לסמוך על קים שגדלה ויש בה את באמת מחומר מעולה, ושיש בה את כל מה שצריך כדי להצליח, לסמוך על זה שהיא לא לבד, לא משנה לאן היא הולכת, לא משנה אם היא החליטה אחרת ממה שחשבנו שנכון לעשות, לא משנה אם היא החליטה הפוך לחלוטין ממה שתכננו לה בחיים, אם יש לנו זכות בכלל לתכנן לילדים שלנו משהו בחיים, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל בסוף, כי היא מקבלת החלטה בחיים של עצמה. היא רק חיה לצידנו. צריכים להבין את זה, וצריכים להיות שם בתמיכה מלאה עם החששות. ועוד דבר שממש חשוב בעיניי, גם לעצמנו כהורים, גם לה כילדה, גם לילדים בכלל, להבין, לא רק שלא תמיד יהיה טוב, לפעמים יהיה ממש רע, לפעמים ניקשל, לפעמים ניפול על התחת, לפעמים ניפול על הפרצוף, לפעמים נטעה טעות שאי אפשר אולי לתקן אותה. אבל אז אנחנו נהיה עם טעות ביחס להחלטה שעשינו בעבר, ונמצא את עצמנו שוב בזמן הווה. וזה זמן לעשות פשוט החלטה חדשה. אנחנו לא יודעים אם היא תהיה טובה יותר, טובה פחות, אם היא תביא אותנו למקום של הצלחה, אם אולי ניתה עוד פעם, אבל אבא שלי, בברכה שלו לקים בבת מצווה, אמר משפט שנחקק אצלי בראש, גם לעצמי וגם כאימא מחנכת, שהחיים שלנו לא נמדדים במספר הפעמים שנפלת, אלא במספר הפעמים שקמת.
מקסים. אז אוקיי, נחזור רגע לקים. במטבח, מתקדמת מבית קפה למסעדה, לומדת, ואז מה משם?
גיליתי שהאוכל האסיאתי, ההודי, הווייטנאמי מאוד מאוד מעניין אותי, ואני התחלתי להבין שהדרך הכי טובה זה להגיע לשם ולראות ולהיכנס לבתים של אנשים שממש מבשלים, זה הכי אותנטי בעולם.
באיזה גיל אנחנו מדברים עכשיו?
17.
אוקיי.
בתכלס, מגיל 14 עבדתי. כבר כמה שנים עובדת, פתאום יש לי המון כסף. כמו כל בן אדם אחרי צבא כביכול, שזה מה שקורה, מתחילות לעלות שאלות. וואלה, אולי אני אלך לטייל, אני אעשה קצת חופש, אני אראה עולם, למה לא עכשיו? והחלטתי שאני רוצה לטוס. אמרתי את זה בערך בגיל 17 לאימא. צחקה לי בפנים. אמרה, את חיה בסרט, אם לדייק. אבל אני רציתי לטוס, ידעתי שאני מסוגלת לזה, ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, ואז התחלתי לטפטף. אמא, ניסה עוד חצי שנה, את תראי, אני מתכוונת לזה, אני באמת עשה, לא את לא, אני עשה, אני באמת נוסעת, לא את לא, מה את זה, את לא נוסעת, אני נוסעת, ואז התחיל לחלחל, נכון? והחלטתי לטוס, וטסתי עם הבן זוג שלי לפני גיל 18, הייתי בת 17 וחצי, חגגתי שם האמת 18, היה קשה לשחרר, אני בטוחה.
הנושא הזה של לעזוב את הבית, הוא בא ככה די בהפתעה. שוב, כי קים בת 17 וכמה חודשים, זה שוב צעיר מדי, זה שוב את באה לנו בהפתעה, תני אולי איזה כמה חודשים לנוח, בלי איזה פרויקטים שלך, תני קצת לנשום, אבל אני אגיד גם מהצד השני, כבר ברור לי שכשקים אומרת משהו יקרה, אז כשאני אומרת לא, אני יודעת שזה לא עכשיו. בואי נראה איך אנחנו מתקדמות לתוך הדבר הזה. בואי נבנה את התהליך, וזה היה ברור לשתינו שאין פה לא חד משמעי. היא רוצה לטוס, הרי אם אני אגיד לא בגיל 17 ו-8 חודשים, תוך 4 חודשים היא יכולה לעשות את זה בלי אישורי. שוב, הנושא הזה של להעמיד מסוכות. אמרתי לך, תתכנני לי את הטיול, תראי לי איפה את קונה כרטיס, איפה את נוחתת, כמה זה עולה, איך את מסדרת את התקציב שלך למשך 4, 5, 6 חודשים שאת מתכוונת, באיזה תאריך את בארץ, תאריך אחרון בהחלט, שאין לך רוג ממנו, כזה. ואז מתחיל מין איזה מסע ומתן. אני אומרת 3 חודשים, היא אומרת 6 חודשים, 4 חודשים, 6 חודשים, 8 חודשים. בסוף סגרנו איפשהו באמצע. זה היה לי ברור, שוב, כשנכנסתי למסע ומתן הזה, זה היה לי ברור שפה התפקיד שלי לשחרר, וגם ידעתי כבר איך לעשות את זה. אבל גם ידעתי מאותו תהליך של עזיבת בית הספר, שלהגיד ישר כן, אין בזה שום ערך. אתם מכירות את המשל הזה של הפרפר שבוקע מן הגולם. החיכוך דרוש. החיכוך דרוש בשביל שהכנפיים ייפרסו בצורה הכי בריאה ונכונה, חזקות ומסוגלות לשאת את המשקל של גוף הפרפר. ואותו דבר, התחושה שלי בשלב הזה עם קים, ברור לי שהיא צריכה רגע שאני אגרום לה את החיכוך הזה, כדי שהיא באמת תיאלץ לעשות את התהליך של ההבנה, מה זה אומר כספית, מה זה אומר ארגונית, מה זה אומר מבחינת תכנון מסלול, מה זה אומר מבחינת ביטוח, וכל מה שהולך מסביב, תקשורת, יש אלף דברים לחשוב עליהם בטיול, זה לא כמו טיול משפחתי, אבא, אמא, שמים את הדרכון בתיק וטרולי, ויאללה, יוצאים עם הילדים על הגב. אז גם פה, הלא היה עם מטרה מאוד מאוד ברורה, המטרה לא הייתה לעצור אותה. אני חושבת שאת יודעת את זה.
שתינו ידענו שזה המצב. פשוט רציתי שהיא תבין, ותבין שזה בסדר. כי בכל זאת זה מלחיץ שהילדה שלך טסה לכמה חודשים.
אז יש הסכמה, וזהו, את טסה, נכון? איך לך בטיול כזה?
מדהים. כאילו, כמו לרוב האנשים, אני פעם ראשונה בחיי ממש ניהלתי את עצמי, לא הייתי בבית של ההורים, עברתי ממקום למקום, ניהלתי את הכסף שלי, דיברתי עם אנשים, דיברתי באנגלית, הלכתי אחרי הדברים שאני רוצה לראות. זה מין פתאום חופש, שאת יכולה באמת ללכת אחרי הדברים שאת רוצה ללכת.
למדת בישול אסיאתי?
האמת שלא הספקתי מספיק, כי אחרי חודשיים נהייתי ממש חולה, חטפתי ממש מחלה מקרצייה בקמבודיה, אמא באה להציל אותי. ממש כעסתי שהיא באה, אבל מזל שהיא באה, מזל שהיא באה. אמרתי לה את זה כבר.
בדרך לפה שמעתי פרק של יהודית קאץ, שהיא מארחת את פרופסור חיים עומר, ולפרק קוראים ילד של מי אתה. הוא הבחין שם בין תמיכה להגנת יתר, והוא אמר שתמיכה זה לעמוד ליד הילד או הילדה, כשהם עושים את הבחירות שלהם ואת ההתמודדויות שלהם, כשעובדים קשה ומנהלים כסף, וזה שם כי מתמודדת עם זה לבד, עם העבודה הקשה, עם ההתמודדויות שהבחירה שלה דורשת. ולעומת זאת הגנת יתר זה לפלס לה את הדרך, זה להקל עליה בבחירות שלה, בבחירות שהיא עשתה, וזה אגב גורם דווקא לילדים וילדות דימוי עצמי נמוך, כי אין להם את הרגשת מסוגלות של להצליח. כלומר, אין להם את ההרגשה, אין ברירה, אני מגייסת את עצמי, אני עובדת קשה, הצלחתי. את זה אין להם, כי פילסו להם את הדרך לשם. ואני ממש רואה בדרך שלכן, בדרך שלך בעיקר מורן, את הדבר הזה של התמיכה, של את שם עם ההחלטות של קים, אבל את לגמרי נותנת לה להתמודד לבד עם ההשלכות של הבחירות שלה. ועדיין, את האימא שבסופו של דבר, כזה עניין של חיים, אז את נוסעת לקמבודיה להביא אותה, שזה מה שמאפשר לה בעצם את הצמיחה הזאת והפריחה הזאת.
יש איזה קטע כזה באימהות שלי, שכשקים הייתה קטנה, היא לא סבלה ברמות קשות. היא הייתה באה ושואלת אותי, אמא, מה דעתך? זה או זה? איך לדעתך כדאי? זה או זה? מה יותר יפה? זה או זה? וזה נכון גם עם הבנות הקטנות שלי עד היום. אני לא עונה על שאלות כאלה. את רוצה לבחור אדום או כחול? איזה צבע יותר מוצא חן בעינייך? ככה הייתי עונה לה תמיד. איזה צבע את אוהבת יותר? מה לדעתך יותר מתאים למה שאת מרגישה כרגע ללבוש? תמיד היא הייתה אומרת לי, למה את לא יכולה פשוט להגיד לי? אני חושבת שהיו שנים שהיא הייתה בטוחה שאני עושה לה דווקא. למה את לא פשוט עוזרת לי? כזה. זה לא דווקא, אני באמת, אין לי תשובה טובה לשאלות האלה. אני לא חושבת שהתשובה שלי על מה יותר מתאים למה בציור שקי מציירת, תתרום לה. אני חושבת שההפך, היא תיקח אותו ממנה, אליי, למה לי לעשות את זה? גם עם הבנות הקטנות יותר שלי, זה תמיד נורא מפריע לי שהן שואלות אותי, כי אני מרגישה שהן צריכות אישור, והתשובה שלי תמיד מחזירה את זה אליהם, ואני יודעת שזה מעצבן אותן. אני אומרת להם, זה מאוד יפה בעיניי, עשית כל כך יפה עד עכשיו, אני בטוחה שגם תצליחי להחליט עם כחול או ורוד יותר יפה. זה לא שהן לא מקבלות את הערכה או הפידבק התומך, המקדם, האוהב, אבל הדעה שלי תמיד נמנעתי מלשים אותה, את קים זה יצבן במיוחד. אני חושבת שהיום היא קצת יותר מעריכה את זה.
אני לא החלטית בעצמי.
קים אמרה שהיא לא החלטית?
אז אני לא החליט במקומך. זה לא התפקיד שלי להיות ההחלטיות שלך. בעניין של קמבודיה, זה עולם אחר לגמרי של התפקיד שלנו כהורים בעיניי. ביום הראשון שקים התקשרה אליי ואמרה לי, אמא, כואב לי הגרון, שאלתי אותה, קים לבוא? כאילו, היא צחקה עליי ברמות, כי נגיד אם היא הייתה מתקשרת אליי מתל אביב ואומרת לי שכואב לה גרון, אני אומרת, אוקיי, תקשרי לרופא, תשאלי אותו מתי הוא זמין, ותלכי. הייתה לי תחושה בטלפון הראשון שזה לא כואב גרון רגיל. ואז נכנסו הקולות מסביב. מה את רוצה? היא גדולה, יש שם גשם, זה קצת שפעת, וכולם ככה...
וזה גם היה יכול להיות נכון אבל.
זה ממש יכול היה להיות נכון. קים עבדה מאוד מאוד קשה בלשכנע אותי שזה שום דבר. טלפונים קטנים, וואטסאפים קטנים, לאט לאט מהר מהר, הבנתי שזאת לא מחלה רגילה, ושאני רוצה לנסוע לשם. והגוף שלי גואש ורועש. אני לא ישנה בלילה, אני לא אוכלת, הכי לא אופייני לי, אבל התחושה היא מאוד מאוד ברורה, שהילדה צריכה לחזור הביתה. והייתה התנגדות נורא גדולה, פתאום כל אלה שאמרו, מה, היא ילדה, ואיך את נותנת לה, פתאום אמרו, מה, היא גדולה, ומה את רוצה ממנה? כאילו זה עושה לך בלבלות בראש. שוב, לשמוע את הקולות מסביב, כל כך מסית את עצמך מעצמך, ומהליבה של מה שאת יודעת שנכון לעשות.
שזה בדיוק מה שאמרתי עם הילדות שלך. את לא רצית להיות כל רעש לילדות שלך, את רוצה ללמד אותן שידעו לשאול את עצמן. וזה בדיוק עכשיו את מדגימה איך הקולות מבחוץ יכולים לבלבל.
להפריע נורא.
את התשובות האמיתיות שלנו.
נכון. וכאן זה איזשהו רגע שקים עוברת מקמבודיה לבנקוק, ואנחנו מבינים שהדלקת גרון כבר ווי 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 מאחורינו, ושאנחנו נמשכים לתוך איזושהי מחלה שאף אחד לא ממש מבין מהי, וקים מתנגדת נחרצות לכך שאני אעלה על מטוס ואגיע, ואחרי נדמה לי יומיים של התכתבות והבטחה שאני לא אבוא בלי שהיא תסכים ובלי להגיד לה, בהחלטה של רגע ובתחושה שזהו, זה הקו האדום שלי, קנינו כרטיס, תוך 40 דקות המזוודה הייתה ארוזה, תוך שעה וחצי הייתי על מטוס לבנקוק, ויש רגעים ששוב, הגיל לא קובע, וגם לא המרחק, וגם לא כמה עולה הכרטיס, וגם לא כמה את אמא שרוצה לגדל את הילדה שלך להיות עצמאית ולשחרר וזה, יש איזה רגע שאת מבינה, היא לא יודעת הכל, כרגע אני ממש יודעת מה הכי טוב בשבילה, ואני מוכנה להילחם על זה, ולא אכפת לי שהיא תכעס עליי, וקיבלתי הודעה בוואטסאפ כשנחתתי בבנקוק, באורך מגילת רות, שאני האמא הכי איומה בעולם. לא מעניין אותי, לא מזיז אותי סנטימטר מהדרך שלי. וצדקתי.
אני אספר מהנקודת מבט שלי. לא רציתי שהיא תבוא, כי הייתה לי את התחושה שזה יעבור ואני אוכל להמשיך את הטיול שלי. האחיות הקטנות שלי בחופש הגדול, היא עושה להם קייטנה, לא רציתי שהיא תעזוב אותם עכשיו ותבוא לתאילנד. באמת חשבתי שזה יעבור. היום שהגעת, תומר, חבר שלי, הלך לאכול, ואז התעלפתי. משם זה כבר בפלשבקים. אבא אמר, אני הולכת לבית חולים, ושם את קנית כרטיס. זה הקש ששבר את גב הגמל. והגעת, והיינו איזה שבוע שם, נכון? היית יותר מועילה ממה שחשבתי שתי.
מורן, את אמורה לקחת את זה כמחמאה.
באמת, כי לא ידעתי מה היית עושה, מה זה יעזור, אני בבית חולים, תומר איתי בבית חולים, סבא שלי גר בתאילנד, הוא גם היה שם, מה את תעזרי, אבל משהו בנוכחות שלה הרגיע, הרבה יותר ממה שחשבתי, הרגיע אותי, וזהו, ואז שכנעת אותי לחזור.
מה שחשוב להבין זה שלאורך כל הדרך אני בקשר עם הפרופסור הכי גדול כאן בארץ למחלות זיהומיות, טרופיות, ועם רופא הילדים שטיפל בקים מגיל לידה ועד שהיא טסה. והם מהארץ כל הזמן אומרים לי, אני שולחת להם את הבדיקות, והם אומרים לי, כן, זה נראה כמו מחלת הנשיקה, זה נראה כמו הפה והטלפיים, היא תחלים צ'יק צ'ק, היא תחזור לטיול שלה, ואני לא מרפה מהם. כל הבדיקות מראות שהם כאילו צודקים, ואני אומרת, אז לא עשיתם את הבדיקות הנכונות. זה לא מה שיש לילדה. הילדה לא חוזרת לטייל, אין לי צל של ספק בדבר הזה, שהיא לא במצב של לחזור לטייל, לא בעוד 10 ימים, לא בעוד שבועיים, לא בעוד 3 שבועות. ולאט לאט אני מטפטפת את ההבנה שאנחנו מכאן מסיימים את הדרך על מטוס לנטבג, וקים בהתנגדות מוחלטת, ותומר התגייס לאט לאט לתהליך, תוך הבנה שאנחנו לא רואים את ההחלמה באופק. ושוב, נורא חשוב לי לשים כאן את האצבע על האינטואיציה האימהית, כי איפשהו בתהליך של עזיבת בית הספר, הפחד עצר שם את האינטואיציה הזאת שלי, שלזהות את מה נכון לה ומה טוב לה, ואיך לשחרר אותה. וכאן, כמו לביאה, באמת לא ראיתי אף אחד. דיבר איתנו מנהל המחלקה, לא רואה אותך בעיניים, אתה טועה. דיבר איתי הפרופסור מהארץ, אני כל הזמן מנסה לשכנע אותו, כאילו מטפטפת לו כדי שהוא יגיד לי שצריך להחזיר אותה לארץ. ואז קים מגיעה לארץ, אחרי מסע שכנועים, המוצ'ילות נשארו בבנקוק כדי שקים תחשוב שהיא טסה לתל אביב וחוזרת לבנקוק, שהדלת נשארת פתוחה. קנינו כרטיס, בנקוק, תל אביב, בנקוק, כאילו ככה החזרנו אותה. גם אנחנו קיווינו שיש בעוד חודש, בעוד חודשיים, היא תחזור לבנקוק לטיול. וכשהיא נכנסת לרופא בארץ למחרת הנחיתה, הוא מסתכל עליה, לא לקח דקה וחצי, נכון? הוא מסתכל עליה והוא מזהה את הצלקת מהקיצה של הקרצייה, והוא אומר לה, איזה מזל שאמא שלך החזירה אותך לארץ. והמחלה הזאת שקים חלתה בה, היא זאת שגרמה למאיר אריאל להפסיק לכתוב שירים. אז פה אני אומרת, יש רגעים שאנחנו שמים את האצבע, תוקעים את המקל, את הרגל בדלת, לא משנה מה, כאילו מלחמה. וההבנה הזאת שלי, שיש לנו את זה בתוכנו, ואני חוזרת לזה, שכשקים אמרה, אני עוזבת את בית ספר, לא משנה מה, היא הרגישה בדיוק כמו שאני הרגשתי, כשאמרתי, את חוזרת לארץ, לא משנה מה. יש לנו את הידיעה הפנימית הזאת, היא לא בלעדית לי כאימא. אבל כשאנחנו מרגישים את זה, אז באמת ללכת על זה בכל הכוח, וכשיש רק איזה מין קולות של ספקות כאלה, וקולות חיצוניים, וקולות זה, לנקות את זה ממך הרחק הלאה, כדי למצוא את הקול הפנימי שבדיוק אומר לך, איפה את נועצת את היתד.
יש לך הרצאה, משפחה כן בוחרים, נכון?
נכון.
על מה הרצאה ואיפה?
ההרצאה היא הרצאה מוזמנת, זה לא הרצאה שאפשר לקנות כרטיסים. יש לי טור בוויינט, בשם שני בתים משפחה אחת, בעקבות המשפחה המורכבת שלנו. זאת התפיסה שלנו, של הגירושין שלנו. כשגיל ואני נפרדנו, אמרנו שאנחנו לא מפרקים משפחה, אנחנו פונים פרידה. ההבנה היא שבחרתי את גיל להתחתן איתו, בחרתי את גיל לעשות איתו את הבנות שלי, בחרתי את גיל להתגרש ממנו ולהשאיר אותו חלק מהחיים שלי ושלהן ב-100%. לא מוותרת עליו בשום שלב. ההרצאה מדברת על זה שאנחנו עושים בחירות כל החיים. המשפחה שלנו משתנה איתנו לאורך השנים. אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, ילדים נוספים. בני זוג של ילדים נכנסים לחיים שלנו. הקשרים שלנו עם ההורים שלנו משתנים. הקשרים שלנו עם האחים שלנו משתנים. יש שלטובה ויש שלרעה. אבל המנטרה שאנחנו גדלנו עליה היא שמשפחה לא בוחרים. וזאת כזאת שטות בעיניי, כי אם לא היינו בוחרים, איך הייתה נוצרת משפחה מלכתחילה? אז זאת תפיסה בעיניי שצריך להדכן אותה, ובזה בעצם ההרצאה הזאת עוסקת, ביכולת ובזכות ובהכרח לבחור את המשפחה שלנו כל הזמן, ולהתאים אותה לעצמנו, כדי לשמור אותה נכונה עבורנו.
מי יכול או יכולה להזמין ואיך?
כל אחד יכולה להזמין. זאת הרצאה שמדברת מאוד לפורומים של הורים. זאת הרצאה שמדברת מאוד בפורומים של מקומות עבודה, כשבאמת רוצים להיטיב את אורח החיים של עובדי חברה בדילמה של work family balance. זה דבר שבעיניי מאוד מאוד מתכתב עם הנושא הזה של כן בוחרים. גם את זה אנחנו יכולים לבחור. כולנו אנשי משפחה.
אנחנו נשים את הלינקים הרלוונטיים בתוך הסיכום של הפרק.
נכון.
וואו, קים ומורן, תודה רבה 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 שבאתן.
תודה רבה.
תודה לכן.
אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. סיסמת הכניסה משתנה מפרק לפרק. הסיסמה הפעם היא צ'אי מסאלה. ביי.
ביי.